רדיקל, בית לשם שנייה. אני רוצה להזמין אתכם לערב בלי טלפונים במוזיאון תל אביב. רדיקל משתלטת על המוזיאון ביום רביעי, 10/9.
שם במהירות 1.5 להדגיש עד כמה האירוע הזה עשיר בתוכן.
לייט נייט עם ג'רמי פוגל, סיאנס עם מישל פוקו בהנחיית עומר בן יעקב, תמת רטקו בהנחיית עודד בן יהודה, תת המנית עם אלכס פורפור, די ג'י של יער הגול, עמדת צילום של אלה בר, אמבטיה תדרים, מחווה לג'ון ווטרס בהנחיית זוהר אורבך, תת המנית עם יובל פלוטקי, פוקה פסיכדלי בהנחיית דוקטור רן ספיר. בקיצור, אם אתם
יש קוד הנחה?
בטח שיש קוד הנחה. רדיקל, בעברית.
נתראה שם, מפתח יהיה, אני יהיה.
אלי לובה? אלי, תבוא. רדיקל, בית לשם שינוי.
אני הולך לעשות את זה, כאילו אני פה יושב מולי מישהו וזה בלייב הקלטה, ו- I don't know any other way, כלומר. אתה מבין מה אני אומר?
בטח.
כאילו...
אז רגע, רק בכללי, תספר לי על מה המונולוג היום.
מה אפשר ללמוד מהניצחון של דונלד טראמפ בבחירות בארצות הברית?
על החיים או על ישראל?
הכל. לפני זה, בגלל שזה הפרק הראשון, אני חשבתי שמן הראוי שאני אגיד איזה משהו כזה... בסדר?
בטח.
אוקיי. פשוט להתחיל?
תמיד.
קשה. All right. Show time.
דוקטור אלי קוק, בלי אורחים, בלי שאלות, בלי בולשיט. הרדיקל.
טוב, שלום לכולם, שמי אלי קוק, וברוכים הבאים לעונה השנייה של הפודקאסט רדיקל, או איך שאנחנו קוראים לזה פה בבית רדיקל, רדיקוק. תשמעו, אנחנו בתקופה קשה, אנחנו בתקופה שהרבה נרקסיסיסטים, שולטים בחיים שלנו. דונלד טראמפ הוא נרקסיסט, אילן מסק הוא נרקסיסט, ביבי נתניהו לא בדיוק בן אדם שלא אוהב את עצמו, יאיר נתניהו, שרה. בקיצור, אנחנו בתקופה שהנרקסיזם הימני משתלט על חיינו. ומי שמכיר אותו יודע שאני מאמין גדול בזה שהדבר היחידי שיכול לנצח את הימין הפופוליסטי, זה השמאל הפופוליסטי. אז עוד דבר שאני מאמין בו, זה הדבר היחידי שיכול לנצח את הימין הנרקסיסיסטי, זה השמאל הנרקסיסיסטי. אז שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט שהוא רק איתי. אין לי אורחים, אין לי אנשים שאני שואל אותם שאלות, אין מישהו אחר, זה רק אלי קוק, כל הזמן, בגלל זה אנחנו קוראים לזה רדיקוק. קסיסיזם מהשמאל, כי זה מה שצריך ברגע הזה, בשביל לצלוח את התקופה הקשה שאנחנו נמצאים בה. אני אגיע לכם, לאוזניים שלכם, כל שבוע, עם פרק שבו אני אדבר. על כל מיני מגוון של נושאים, חלק מהם מן הסתם בגלל שאני היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי, יהיו קשורים להיסטוריה של הקפיטליזם האמריקאי, אבל אני מבטיח, ממש מבטיח וגם אשתדל מאוד, תמיד 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 שהנושאים האלה יהיו גם נושאים שרלוונטיים לחיים שלכם, למה שקורה כרגע בארץ, לא תמיד החיבור אולי יהיה אחד לאחד, אבל אני גם סומך עליכם, שומע יקר, שומעת יקרה, שתוכלו לעשות את החיבורים האלה גם בעצמכם, וגם אני אעזור ברגעים מסוימים ואכניס כל מיני הערות כאלה ואחרות, שננסה לחבר את זה לחיים שלנו כאן. לפעמים אני אדבר על איזשהו אירוע מסוים שקרה, כמו אולי הנודיל האמריקאי שאני כל הזמן חופר עליו. לפעמים אני אדבר אולי על בן אדם מסוים, כמו למה אני בעצם לא כל כך אוהב את ברק אובמה, שהוא לכאורה האהוב השמאל האמריקאי וכולי, ולמה בעצם אני מאוד 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 כועס עליו. יהיו פרקים שיתעסקו יותר ברעיונות, יהיו פרקים שיתעסקו אולי יותר ב... דברים יותר אבסטרקטיים, אבל יהיו גם הרבה פרקים שממש התמקדו בחיים עצמם, מה שנקרא, ומה שקורה כרגע בעולם, וגם בישראל, כמובן. זה הפרק הפיילוט, ואתם יודעים, בסופו של דבר, כשמזמינים אותי בזמן האחרון לדבר בטלוויזיה, או לדבר בפודקאסט, בדיוק היום הייתי בפודקאסט של הארץ, או מדברים איתי בתקשורת, בוא נודה, 90% מהזמן אני חושב, רוצים לדבר איתי על איש אחד, וזה דונלד טראמפ. ובסופו של דבר אפשר להגיד שיש כמה מנצחים גדולים מהבחירות של דונלד טראמפ, קודם כל דונלד טראמפ עצמו, עוד מנצח גדול של הבחירות האלה זה ולדימיר פוטין, אני חושב, שאנחנו הולכים לראות איך טראמפ הולך לתת לו במתנה בערך חצי מאוקראינה. יש כמה מנצחים גדולים מהסיפור הזה, אילן מסק, למרות שזה תלוי איך אתם מסתכלים על זה, עוד מנצח גדול זה אלי קוק. בסופו של דבר, בואו, אני יודע למה מזמינים אותי מהמקומות, וזה לא בשביל לדבר על המדיניות הכלכלית של ריצ'רד ניקסון בשנות ה-70, אנחנו פה בפרק הראשון לדבר קצת על האיש והשיער הכתום, דונלד טראמפ, ובעצם בפרק הזה אני אספר קצת על איך להזזל דונלד טראמפ מנצח שוב בבחירות בארצות הברית, בנובמבר 2024, איך בעצם האיש הזה חוזר לשלטון, מה אנחנו יכולים ללמוד מהניצחון הזה שלו, איזה טעויות עשו במפלגה הדמוקרטית, לא חסרים טעויות, איך בן אדם כמו דונלד טראמפ בעצם מצליח להביא אליו המון המון מצביעים חדשים, ובסופו של דבר גם לנסות לענות על השאלה איך לעזאזל אפשר להצביע לאיש הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. איך בעצם אמריקה שוב בחר בדונלד טראמפ, ומה אנחנו פה בישראל צריכים ללמוד מזה? קדימה.
Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible.
טוב, אם אנחנו הולכים לדבר על הבחירות בארצות הברית, אז מילה על השיטה האמריקאית, למי שלא מכיר, כל מדינה בארצות הברית יש לה מספר אלקטורים, המספר האלקטורים הזה בעצם נקבע לפי כמות האנשים שיש באותה מדינה, זה ככה מאז 1790, זה כתוב בחוקה האמריקאית, נכון? בהתחלה השחורים נספרו רק כשלוש חמישיות של בן אדם, שזה fucked up לגמרי, אבל למזלנו, תקנו את הבעיה הזו, ולכן כל 10 שנים סופרים את כל האמריקאים, וככה משל מגיעים למצב שמדינת פנסילבניה, המדינה שאני גדלתי בה עד שעליתי לארץ, יש לה 19 אלקטורים, וכל מדינה יש לה מספר אחר, קליפורניה, מדינה עם הכי הרבה אלקטורים, 54, יש מדינות ממש פיציות, כמו נורת' דקוטה, שיש להם כולה רק 3 אלקטורים, בקיצור, זה החלוקה, ובשביל לנצח אתה צריך להגיע ל-270 אלקטורים, וצריך להגיד שחוץ מבכמה יוצאי דופן שלא נדבר עליהם כי זה סתם משעמם, בכל המדינות, כמעט, אתה לא צריך בעצם לחלק את האלקטורים בצורה יחסית, אם אתה מקבל אפילו כמה אלפי קולות יותר, מהצד השני, אתה לוקח את כל הקופה, וכל האלקטורים האלה הולכים אליך. כן, שיטה קצת בעייתית בהרבה מובנים, במיוחד כאשר היו מצבים בעבר, כמו ב-2016, שדונלד טראמפ קיבל 2.5 מיליון קולות פחות מהילרי קלינטון, אבל עדיין ניצח בבחירות, כי במדינות שהוא היה חייב לנצח בהן, אותן מדינות מתנדדות שתמיד מדברים עליהן, הוא הצליח לנצח הרבה פעמים בזכות ממש כמה אלפי קולות, וככה בעצם לנצח בבחירות האלו. גם הפעם דיברו לפני הבחירות המון על מדינות מתנדנדות, ודיברו בעיקר על מדינות בדרום, כמו ג'ורג'ה וצפון קרוליינה, דיברו על מדינות במערב, כמו נבדה ואריזונה, דיברו על ה... חגורת החלודה, שתכף נדבר עליה אולי טיפה יותר, שבשל הצפון מזרח ארצות הברית, פנסילבניה, מישיגן, וויסקונסין, כולם ידעו שאלו בעצם מדינות שיכריעו את הבחירות האלה, בהרבה מאוד מבינות, בין אם זה קליפורניה הסופר כחולה, או טקסס המוד האדומה, אנחנו פחות או יותר יודעים מראש מה הולך להיות, ולכן תמיד זה כמה מדינות מפתח שהן קובעות מי ינצח. הזכרתי את הבחירות של 2016, ובפעם הראשונה שדונלד טראמפ ניצח, היה נרטיב שהתפתח, שהיה נרטיב מאוד נוח, אני חושב, לליברליים ודמוקרטיים, וזה היה בעצם שזה היה פוקס, וזה היה אנומליה, שזה בעצם השיטה האמריקאית, שזה לא באמת משקף את ההלך רוח של ארצות הברית, ארצות הברית לא באמת עברה להיות מדינה טראמפיסטית, הנה עובדה, תסתכלו, הילרי קלינטון, כמו שהזכרתי קודם, קיבלה כמעט 3 מיליון קולות יותר מדונלד טראמפ, והפסידה בעצם בגלל השיטה, כלומר, אם תשימו את השיטה, זה היה תירוץ טוב וכולי, הפעם אף אחד כבר לא יכל להגיד את זה, הפעם דונלד טראמפ קיבל 3 מיליון קולות יותר מהמועמדת הדמוקרטית קמלה האריס, הוא ניצח בצורה די ברורה, הזכרתי את כל המדינות המתנדנדות האלה, דונלד טראמפ זכה בכולם, כל המדינות המתנדנדות הוא זכה בהם, פה צריך להיזהר, לא צריך להגיד שזה ניצחון מוחץ של דונלד טראמפ, אני לא אוהב את זה, אנשים, אני שומע את זה לפעמים בתקשורת הישראלית וכולי, בסופו של דבר, ארצות הברית היא מדינה סופר מפולגת, 49.5% מהאמריקאים בערך הצביעו לדונלד טראמפ, 48% הצביעו להאריס, אז זה ממש לא מצב שבו כל ארצות הברית עברה להיות טראמפיסטית, אבל הסיבה שכן חשוב לדבר על הבחירות האלה בצורה אחרת מהבחירות של 2016, זה שבכל זאת אנחנו רואים כמה מגמות, אפשר להגיד מדיגות, תלוי כמובן איך אתה חושב על זה, לגבי התמיכה של טראמפ. והדבר הראשון שרואים, יש כזה גרף כזה בניו יורק טיימס, שעושה חצים אדומים לכל המחוזות שעברו ימינה, באופן יחסי מפעם שעברה בבחירות, וחצים כחולים לכל המדינות שעברו שמאלה. ומה שראינו פשוט במפה הזאת, זה פשוט כל המפה נצבעה באדום. בעצם, אין כמעט מחוז בארצות הברית שלא זז ימינה. כלומר, כבר אי אפשר לדבר על זה שדונלד טראמפ ניצח בגלל כל הגזענים בדרום הצביעו לו, או כל הרדנקים בטקסס, או שזה רק מעמד הפועלים הלבן. אנחנו רואים כמעט בכל מקום, בין אם זה מנהטן וסיליקון ולי ופרברי ניו ג'רזי, מקומות שהם באמת לכאורה מקומות מאוד 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 ליברליות, גם הם עברו להיות מדינות קצת פחות ליברליות. דוגמה אחת, ניו ג'רזי למשל, מדינה סופר כחולה, ביידן ניצח את ניו ג'רזי ב-16% ב-2020, הריס ניצחה הפעם בניו ג'רזי, אבל ב-6%. כלומר, באמת אנחנו רואים שדונלד טראמפ מצליח לנגוס בהרבה מאוד מצביעים, שהם לא לכאורה מצביעים שמבחינה נקרא מסורתית, היינו חושבים עליהם בתור מצביעים של המפלגה הרפובליקאית. ואולי כשאנחנו מגיעים ללב של הסיפור של איך דונלד טראמפ מצליח להביא את המצביעים החדשים האלה, אנחנו בעצם צריכים להגיע לנרטיב השני, שכבר אי אפשר להגיד על דונלד טראמפ, וזה קצת שבר את המוח של הרבה ליברלים, וזה הרעיון שדונלד טראמפ מסמל איזושהי רצון של לבנים מתוסכלים בארצות הברית, איזושהי אידיאולוגיה של עליונות לבנה. שלא תבינו אותי לא נכון. יש הרבה מאוד גזענים, נאונאצים, אנשים שמאוד מתחברים לרעיונות של עליונות לבנה, שהצביעו הפעם, וגם בפעם שעברה לדונלד טראמפ. אבל סיפור הבחירות האלה הוא קודם כל סיפור שזה שדונלד טראמפ מצליח להרחיב בצורה משמעותית את הבייס שלו מעבר רק למצביעים לבנים. דונלד טראמפ קיבל יותר קולות בקרב גברים לטינים, הרבה יותר. הערכות הם בערך 55% מגברים לטינים בארצות הברית, כלומר גברים היספנים, שזה המיעוט הכי גדול בארצות הברית, 20% מהאמריקאים הם בעצם היספנים. דונלד טראמפ ניצח בקרב גברים היספנים, וכמעט ניצח בקרב נשים. אפילו אנחנו רואים בקרב שחורים ירידה, אמנם השחורים עדיין מצביעים באחוזים מאוד 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 גבוהים למפלגה הדמוקרטית, אבל לא גבוהים כמו שהם היו פעם. ואנחנו רואים שגם שם בעיקר גברים צעירים שחורים עברו להצביע לדונלד טראמפ. ואולי הסיפור הכי גדול שאנחנו חייבים לדבר עליו, זה שדונלד טראמפ הפך להיות הרבה פעמים בבחירות האלה, לאיש שמצביעים לו אנשים שהם בשוליים של החברה, אנשים שהרבה פעמים לא נוטים להצביע, אנשים שלא לגמרי מתחברים לפוליטיקה, ואנשים מהמעמדות הנמוכים. כלומר, כן כן, דונלד טראמפ, המיליארדר שאוהב לצפות הכל בזהב, במובנים רבים הפך להיות גיבור מעמד הפועלים בארצות הברית. איך להזזל הדבר הזה קורה? בואו ננסה להבין איך דונלד טראמפ הצליח בעצם לקחת את המפלגה הרפובליקאית ולהפוך אותו למפלגה של אנשים שלא סיימו אוניברסיטה, לפעמים גם לא סיימו תיכון, ובטח ובטח הם לא חלק מהאליטה האמריקאית. טוב, בשנים האחרונות הליברליזם האמריקאי מסתכל כמעט על הכל בפריזמה של תרבות זהויות. הוא אומר, מה שחשוב זה לא החיים עצמם, זה לא המצב הכלכלי, זה לא הפערים הענקים שיש בין העניים והעשירים, זה לא האי שוויון, זה לא ההון, אלא מסתכלים בזה הרבה פעמים דרך פריזמה של פוליטיקת זהויות, ובעצם אני חושב שאחת הסיבות שדונלד טראמפ ניצח בבחירות האלה, זה שהוא הבין דווקא שזה לא דרך נכונה להסתכל על הבחירות האלה. והדוגמה של הקול ההיספני, אני חושב שזו הדוגמה הכי חשובה בשביל להבין למה הליברלים צריכים בהרבה מובנים לנטוש את האלמנטים האלה של ה-woke, שמסתכלים רק למשל על הצבע עור של אנשים. אז כמו שאמרתי, דונלד טראמפ זכה בהרבה מאוד קולות היספנים, אפשר להגיד שזה אולי מה שהכריע את הבחירות האלו, וכשאנחנו מסתכלים אחורה, זה סיפור די מטורף, כי מי שזוכר את דונלד טראמפ ב-2015-2016, כשהוא מתחיל את הקריירה הפוליטית שלו וכולי, אחד הדברים הראשונים שהוא מדבר עליו, זה שחייבים לבנות חומה בין מקסיקו לארצות הברית, בגלל שכל המאגרים הלא חוקיים שנסים להיכנס למקסיקו, הם גנבים ואנסים וכולי. ובאמת, אמירות גזעניות מכוערות, גם בקמפיין של 2024, שומעים אותו אומרר, דברים כמו המאגרים הלא חוקיים שנכנסו לארצות הברית, אוכלים כלבים, אוכלים חתולים, וכולי, באמת אמירות אומללות.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
אז איך אפשר להיות שאיש כזה בסוף מקבל הרבה מהכל דווקא של ההיספנים האלה? והתשובה היא שבסופו של דבר ההיספנים האלה יודעים להבדיל בין האמירות הגזעניות של דונלד טראמפ לבין חלק מהמדיניות של דונלד טראמפ. ואולי הטעות הכי גדולה שהמפלגה הדמוקרטית עשתה בעשורים האחרונים, זה שהיא הניחה שאם אתה מצביע מרקע היספני, אז ברור שאתה תהיה בעד בעצם הגירה, בעד כניסה של המון עובדים לא חוקיים לארצות הברית. ומה שגילינו שזה פשוט לא נכון. 11 מיליון מאגרים לא חוקיים ממרכז ודרום אמריקה נכנסו לארצות הברית בשנים של ג'ו ביידן, ובסוף ראינו שזו אולי הסיבה העיקרית של היספנים הצביעו דווקא לדונלד טראמפ. למה הם מצביעים לדונלד טראמפ? כי הם, אותם היספנים, מצליחים להבדיל בין מדיניות הגירה כמדיניות כלכלית, לבין מדיניות הגירה כאיזשהו משהו גזעני וכו'. ובעצם מה שהם חוו ומה שהם הרגישו, זה שכאשר מיליונים של עובדים לא חוקיים נכנסים לארצות הברית, זה קודם כל פוגע בהם, זה פוגע בשוק העבודה שלהם, זה פוגע בכלכלה. הם צריכים אחרי זה להתחרות עם עובדים, שאפילו לא צריך לשלם להם שכר מינימום, בגלל שהם לא הולכים להתלונן, והם לא הולכים להגיד, רגע, אתם לא עומדים בחוקי העבודה האמריקאים, כי הם פוחדים שאם יתלוננו, אז בכלל יגרשו אותם. פעם כתבתי מאמר בזמן הזה על באמת סיפור מזעזע של נשים היספניות לא חוקיות במפעלי הבשר בארצות הברית בדרום, שבאות עם חיתול לעבודה בגלל שאפילו הפסקות פיפי הן לא מקבלות, וניצול כזה כל כך קשה, זה משהו שאפשרי רק אם העובדים הם לא חוקיים. ובעצם הרבה מאוד מההיספן אמריקאים שכמובן כן יכולים להצביע, כלומר, כן כבר אזרחים, בין אם הם קיבלו אזרחות בארצות הברית, ובין אם נולדו בארצות הברית, בעצם הרגישו שהשטף הזה של עובדים לא חוקיים שנכנסים לארצות הברית, פוגע בשוק העבודה, פוגע ביכולת שלהם להרוויח. דבר שני שאנשים אלה הרגישו, זה שכאשר נכנסים העובדים הלא חוקיים האלה, אז לאן שולחים אותם? לאיזה שכונות הם בסוף מגיעים? והרבה פעמים הם לא הולכים, כמעט תמיד, הם לא מגיעים לשכונות הפאר בסיליקון ולי, או בפרברים העשירים של פנסילבניה, איפה שאני גדלתי, מחוץ לעיר פילדלפיה. לא, הילדים הוונצואלים למשל, וזה באמת שובר את הלב, שמצב בוונצואל הוא כל כך קשה, שילדים וונצואלים נכנסים לארצות הברית בצורה לא חוקית, אבל כאשר היה צריך להכניס את הילדים האלה לבית ספר, לאיזה בית ספר הם נכנסו? הם נכנסו לבתי ספר בשכונות העוני, הם נכנסו בבתי ספר בערים הפחות חזקות בארצות הברית, והרבה פעמים הכניסו אותם לבתי ספר איפה שיש כבר ריכוז גדול של היספנים. תשמעו, ארצות הברית היא לא מדינת רווחה, היא מדינה מאוד קמצנית, הציבור האמריקאי מרגיש שהוא מקבל כל כך מעט מהמדינה, ולכן פתאום שאני צריך, במקום שהוא 30 ילדים בכיתה של הבן שלי, עכשיו יש 40, כי הכניסו עוד 10 לילדים לא חוקיים מוונצואלה לכיתה, אז זה משהו שאני מאוד לא רוצה שיקרה. וכמה נוח לאליטות הליברליות לצקצק בלשון ולהגיד, אוי, אסור לסגור את שערי הגירה, זה דבר נורא והיום. הם נהנים מזה. כלומר, הם בסופו של דבר אנשים שהכי נהנים מזה, הם לא צריכים לשלם לזה מחיר. ההפך, מרוויחים מזה. הנניז שלהם יותר זולים, האוכל שהם אוכלים יותר זול, כי כמו שהזכרתי, העובדים במפעלי העוף מרוויחים פחות וכולי, ולכן היה נורא נוח לאליטות הליברליות בארצות הברית, להפוך את ההגירה לאיזשהו סיפור של אם אתה נגד הגירה, אז אתה גזען גדול. ופה אנחנו רואים בעצם שהסיפור הזה מתפוצץ להם בפנים, זה מה שזה, אני ראיתי אחרי הבחירות בארצות הברית, שהתחילו לצאת הנתונים של כמה היספנים הצביעו לדונלד טראמפ, זה פשוט שבר להם את המוח, כאילו הם לא יכלו להבין איך זה יכול להיות. אבל זה יכול להיות.
We are also praying for the people of Puerto Rico. We love Puerto Rico.
ואם הציבור האמריקאי, הליברלי, הלכאורה שמאל, היה מתעסק קצת יותר בחיים של העניים, בחיים של ההיספנים האלה, עם ג'ו ביידן, לא היה פשוט נותן למיליונים האלה להיכנס בצורה לא חוקית לארצות הברית, אני חושב שהבחירות האלה היו נראים אחרת לגמרי. בסופו של דבר, כל הסקרים האלה מראים שמסיבה מספר אחת אולי שהצביעו לדונלד טראמפ, זה בגלל הסיפור הזה של ההגירה. עכשיו צריך להגיד, מן הסתם, אותם מצביעים היספנים שהצביעו לדונלד טראמפ בגלל מדיניות ההגירה שלו, לא מסכימים עם זה שכל ההיספנים הם גנבים ואנסים ודברים כאלה. הם יודעים להפריד בין האמירות האומללות האלה לבין המדיניות שלו. צריך להגיד גם, מה שאולי הם לא מבינים זה שדונלד טראמפ הוא הרבה פעמים שקרן. וצריך להגיד שבקדנציה הראשונה שלו, בסוף הוא גירש פחות מאגרים מברק אובמה, גדול הליברלים האמריקאים. אבל מה שטראמפ תמיד יודע לעשות, זה כאשר הוא מגרש עובדים, הוא תמיד עושה את זה עם רוח וצלצולים, הוא עושה את זה ככה שכולם שומעים וכולי, ולכן תמונה אצל רוב הציבור האמריקאי זה שדונלד טראמפ ימנע את הכניסה של עובדים לא חוקיים לארצות הברית, ובסופו של דבר זו אולי הסיבה הכי חשובה שדונלד טראמפ מנצח בבחירות האלה, ועד שהציבור הליברלי בארצות הברית לא יבין שאי אפשר רק להסתכל בהכל דרך פריזמה של זהות וגזענות וכולי, אלא על החיים עצמם, על פערים מעמדיים, על כלכלה, מי המנצחים ומי המפסידים של דברים כמו הגירה לא חוקית, הם ימשיכו לקבל בראש מאנשים כמו דונלד טראמפ.
אבו בקר אל-בגדאדי is dead. They did a lot of shooting.
and they did a lot of blasting, even not going through the front door. You know, you think you go through the door. If you're a normal person, you say, knock, knock, may I come in? He died like a dog, a beautiful dog, a talented dog.
ברשותך, שאלה. יכול להיות שאלה הסיבות הגדולות והפרקטיות בשטח, אבל יכול להיות שאנשים קצת טמבלים ופחות מעמיקים כמוך, למשל, והוא פשוט קצת, אתה יודע, דמות, קצת רוקסטאר, קצת כזה, מי זה החייזר הזה? זה נראה לי חצי בדיחה, חצי כזה, וואי, הייתי שמח שהדמות הצבעונית הזאת פשוט תישאר פה, כי זה קצת מצחיק אפילו, אתה מבין מה אני אומר?
תשמע, אין ספק שזה שדונלד טראמפ הוא מצחיק, זה יתרון גדול. אין ספק שהוא שואומן, זה יתרון גדול. אין ספק שזה שהוא היה כוכב תוכנית ריאליטי, זה יתרון גדול. אנחנו גם רואים בסקרים, בסופו של דבר, שאנשים שככל שאתה פחות מקשיב לפודקאסטים של הניו יורק טיימס, פחות מתחובר כל יום, עושה רפרש על אתר של הארץ וכולי, ומחובר לפוליטיקה, הסיכויים שהצבעת לדונלד טראמפ גדלים. כלומר, האנשים שהצביעו לדונלד טראמפ, הרבה פעמים אנשים שמנוכרים מהמערכת הפוליטית האמריקאית. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, ותכף אנחנו נדבר על למה יש את הניכור הזה. אבל בסופו של דבר, עדיין היו לדונלד טראמפ כמה דברים שאנשים הבינו שזה בעצם האני מאמין שלו. ואני חושב שהסיפור של ההגירה, שוב, שוב, שוב בסקרים הראו, שהסיבה, אחת הסיבות העיקריות שהצביעו לדונלד טראמפ, זה הסיפור הזה של ההגירה. אז נכון, אנשים האלה מחפשים מישהו שהוא אולי קצת מצחיק וקצת ליצן, אבל יש גם מדיניות פה, ואני חושב שחשוב גם להבין את זה. אם אנחנו ממשיכים לעניין הזה של אולי להתחבר קצת למה שאתה אומר, של כאילו, למה מעמד הפועלים גם נמשך לדונלד טראמפ, מעבר רק לעניינים של מדיניות וכו', אז אני חושב שצריך לדבר גם על איך הוא בעצם נתפס בעיני הציבור האמריקאי, ואחד התמונות שאני נורא אוהב להראות של דונלד טראמפ, ונסות להסביר למה אנשים במעמד הפועלים נמשכים לאיש הזה, זה תמונה שלו מהקדנציה הראשונה, רואים אותו בבית הלבן, בחדר, מעל הראש שלו פאקינג תמונה של אברהם לינקולן, אתה יודע, הנשיא ששחרר את העבדים, ומעל השולחן, בכל החדר, מה אנחנו רואים פרוס לפניו? המון 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 קופסאות של מקדונלדס, המון מקדונלדס, וצריך להגיד, דונלד טראמפ אוהב לאכול מקדונלדס. ואני חושב שהתמונה הזו מסבירה המון, כי בסופו של דבר, אפשר להגיד הרבה דברים על דונלד טראמפ, הוא שקרן, הוא נרקסיסיסט, הוא גזען, אבל רוב האמריקאים לא רואים בו מתנשא. הם לא מרגישים שהוא חושב שהוא יותר חכם מכולם. כלומר, יש משהו בזה שהוא אוכל מקדונלדס, והוא באמת אוכל מקדונלדס, צריך להגיד, דונלד טראמפ אוהב לאכול מקדונלדס, אולי אפילו יותר מדי, ויכול להיות שנקבל את ג'יי די ונס בסוף בנשיאות בגלל הדבר הזה. אבל עדיין, הקטע הזה, שבו הוא מצליח בעצם מצד אחד להיות הגיבור החזק, הסטרונג מן שהוא מעל הכל, ומצד שני עדיין דבר תמיד בגובה העיניים, לא עם מילים גבוהות, לאכול מקדונלדס, אני חושב שזה אחד הדברים שמאוד מושך, במיוחד כשאתה מגביל אותו, למשל למישהי כמו קמלה האריס, שאתה יכול לדמיין את קמלה האריס, שכל בגד שהיא לובשת שווה מיליונים וזה, ואני מניח שהיא אוכלת רק גלוטן פרי ואוט מילק וכל הדברים האלה, האם היא תראה אותה במקדונלדס? בחיים לא. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, ברור שיש בדמות הזאת של טראמפ, עוד הרבה סיבות למה מצביעים עליו, שזה באמת יותר וייבים מאשר מדיניות.
הרדיקל.
טוב חברים, אז כמו תמיד אני מקליט את הפרקים האלה מבית רדיקל, המקום המדליק בדרום תל אביב. אם הם נתנו לי פודקאסט, אז מה עוד זה אומר על החומרים, הספרים, הרצאות? רדיקל מאוד חזקים בכל מה שקשור לעניינים סביבתיים, הם גם תרגמו את הספר כלכלת הדונאט, למי שככה מנסה לדמיין עולם חוץ מהתוצר הלאומי הגולמי, שאנחנו מודדים הכל בכסף, ואיך אנחנו באמת צריכים למדוד קדמה, אז זה גם המלצה מאוד חזקה, יש גם ספר של דייוויד אדנבורו, בקיצור, וזה רק באמת קצה הקרחון, הנושא הסביבתי זה רק אחד מהרבה מאוד נושאים, זה מקום שפותח את הראש, מקום שגורם לך לחשוב אחרת על דברים, באמת מקומות לרעיונות גדולים, אז אני מציע לכם לעקוב אחרי רדיקל, תבואו לבקר, אולי אפילו אני מקליט פה פודקאסט, תבואו להגיד שלום. עוד סיבה שאנשים הצביעו בסופו של דבר לדונלד טראמפ, זה שדונלד טראמפ הצליח למצב את עצמו בצורה ברורה כמועמד לשינוי. אחד הדברים שאנחנו רואים שוב ושוב בסקרים אמריקאים, זה שרוב הציבור האמריקאי, בעיקר מעמד הפועלים, בעיקר האנשים החלשים יותר, העניים יותר וכולי, לא מרוצים מהמצב בארצות הברית. לא רוצים את הסטטוס קוו באמריקה. יש למשל סקר בארצות הברית ששואל, האם אתם רוצים שינוי? איזה שינוי אתם רוצים לראות בחברה האמריקאית? 14% מהאמריקאים אמרו, tear down the whole system entirely. כלומר, ממש כאילו, תפרקו הכל מהפכה. ועוד 55% אמרו שינויים ענקיים, major changes. כלומר, 70% מהציבור האמריקאי חושב שהדרך שארצות הברית צועדת בה היא לא דרך טובה. וזו נקודה מאוד חשובה, ואני חושב שהיא גם נורא חשובה להבין גם את הפוליטיקה הישראלית. בסופו של דבר, כרגע, אם הציבור, במיוחד הציבור של מעמד הפועלים, לא מרוצה מהמצב הכלכלי, החברתי, התרבותי, לא משנה, לא מרוצה, לא חושב שהמצב הוא טוב, אז הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות, זה למצב את עצמך בתור מפלגת הסטטוס קוו. המפלגה שבעצם הולכת לשמר לחלוטין, הכל כאילו שהוא בערך אותו דבר. קמלה האריס הייתה מועמדת של הסטטוס קוו. קמלה האריס פחות או יותר רצה על קמפיין, שמו, חברים, הכל טוב בארצות הברית. אני הולכת להמשיך פחות או יותר במדיניות שהייתה, אני לא הולכת לעשות שינויים גנדיוזיים, וכדאי לכם בעצם להצביע לי בגלל זה. צריך להגיד, גם בישראל, כשאני הולך לקמפלן, כשאני הולך להפגנות, אוקיי, הרבה פעמים אני מרגיש שיכולנו ללכת, אני לא אומר פה על ההפגנות בעד החטופים וכולי, אני מדבר פה על ההפגנות יותר של הרפורמה המשפטית ודורים וכולי, אנשים יכלו ממש לבוא להפגנות האלה עם שלט ענק סטטוס קוו, כלומר, בואו נשמר את המערכת בדיוק כפי שהיא. כלומר, הרבה פעמים מה שאתה שומע בהפגנות האלה, ובדיוק ככה היה גם השיח בארצות הברית לפני הבחירות האלה, חייבים להגן על השומרי הסף, חייבים להגן על היועמ"שית, חייבים להגן על, לא יודע, ראש השב"כ וכולי. כלומר, צריך כל הזמן לשמר את המצב הקיים, כל הזמן לדאוג שהמצב יהיה בדיוק כפי שהוא, כדי שהצד השני לא ישנה. ובסופו של דבר, הרבה מאוד מהציבור, גם האמריקאי וגם הישראלי, לא רוצה את המצב הקיים, לא טוב לו המצב הקיים. הוא מתקשה לגמור את החודש, הוא לא מרוצה מהמצב הכלכלי שלו, הוא חי באיזשהו מצב מתמיד של חרדה, בארצות הברית המצב אפילו יותר חריף, אני חושב, מישראל, במובנים הכלכליים האלה, שם כמובן, אנחנו יודעים, המערכת הבריאות האמריקאית תפוקה לגמרי, אמריקאים, יש מחקרים שמראים שרוב אמריקאים, אם מחר יהיה להם איזשהו מקרה חירום, אז לא יהיה להם יותר מכמה אלפי דולרים בשביל לצאת מהמצוקה הזו. בסופו של דבר, דונלד טראמפ לא הציג לציבור האמריקאי איזו תמונה כזאת של America is great, הכל טוב. ההפך, הנרטיב הכל כך פשוט של דונלד טראמפ היה Make America Great Again. בתוך הנרטיב הזה יש כמה דברים, ועל הנוסטלגיה נדבר כבר בפרק אחר, כי זה נורא חשוב להבין איך הוא מנצל את הנוסטלגיה של הניו דיל, ודווקא השמאל הכלכלי האמריקאי, איך הוא לקח את זה ובעצם ממנף את זה לצד שלו. אבל כרגע אני רק רוצה לדבר על הנרטיב המאוד פשוט הזה, Make America Great Again. כלומר, בנרטיב הזה, קודם כל, דונלד טראמפ אומר, אני לא חושב שארצות הברית היא גרייט. אני לא חושב שהמצב פה הוא טוב. אתם לא תשמעו דברים כאלה מהמפלגה הדמוקרטית בבחירות האלה. קמלה האריס דיברה כאילו המצב בארצות הברית מעולה, ורק צריך אולי כמה תיקונים קטנים וכו'. הנושא הזה של השינוי הוא קריטי, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שגם השמאל הישראלי צריך להבין, וגם השמאל האמריקאי, זה שאפשר להיות נגד הפופוליזם הימני הזה. אפשר לנסות להדוף את הניסיונות להפוך את החברות שלנו לדיקטטורות שכולם מוכפפות לקומץ קטן של פוליטיקאים. אבל אתה חייב גם לבוא עם תוכנית פוזיטיבית. אתה חייב גם לבוא עם רעיונות של מה כן לעשות. לא רק להיות כל הזמן דובי לולו. אתה צריך להגיד מה כן אתה רוצה לעשות. אם אתם רוצים שמצביעים מהמגזרים אחרים יבואו גם לקפלן ויוגו ובן, וזה לא רק יהיה עשירון 8, 9, 10 מרמת השרון. אם אתם רוצים הציבור האחר יגיע, בין אם זה להפגין ובין אם זה לצד שלך בבחירות, אתה חייב לתת לכם איזשהו חזון פוזיטיבי של מה כדאי להם, למה להם כדאי להצטרף לתנועה הזאת. ואני חושב שזה מאוד 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 חסר. בעיקר, הליברלים היום אוהבים לדבר על למה לא כספים קואליציוניים, במקום לדבר על מה כן, איזה השקעות ציבוריות כן אפשר לעשות, איך אפשר לשנות את המצב ולהשקיע שלא יהיה מחסור של 20,000 מורים בישראל, וכל מיני דברים אחרים. וזה לדעתי משהו שגם השמאל וגם בישראל וגם בארצות הברית לא מצליח להבין. חייבים גם לדבר על שינויים, ואפילו שינויים רדיקליים. הנה, אנחנו פה בפודקאסט רדיקל, אנחנו צריכים, אנשים לא אוהבים את הסטטוס קוו, הם רוצים שינויים רדיקליים. עד עכשיו דיברנו על איך שדונלד טראמפ ניצח בבחירות האלה. אני אגיד עוד משפט אחד על למה הוא ניצח, ואז אנחנו צריכים לדבר קצת יותר על אולי צריך להסתכל על הניצחון של דונלד טראמפ יותר כהפסד של המפלגה הדמוקרטית. אבל לפני זה רק דבר אחרון שמתחבר לעניין הזה של השינוי. אני המון 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 מקבל את השאלה בסוף הרצאות, איך אפשר להצביע לאיש הזה, אוקיי? איך אפשר להצביע למישהו שמדבר באמת בצורה כל כך גסת רוח כלפי נשים? איך אפשר להצביע לאיש שבאמת הרבה פעמים, just talking out of his ass, שולף דברים, מדבר בצורה, באמת ברמה, שאתה מרגיש שזה בולשיט וכו'. ואפשר להגיד, יש המון סיבות למה אנשים ממשכים לטראמפ. דיברנו על חלק מהם, צריך גם להגיד שבסופו של דבר, 30-40 שנה של ניו-ליברליזם שהוריד את ההשקעות בחינוך, בואו, יש הרבה אנשים שלצערי הרב לא מצליחים ככה לקרוא בצורה ביקורתית או לשמוע בצורה ביקורתית את מה שטראמפ אומר, כי לא לימדו אותם חשיבה ביקורתית. מה, מישהו מלמד אותנו חשיבה ביקורתית בבית ספר וכולי, בטיק טוק תלמדו חשיבה ביקורתית? לא. אז חלק מזה זה זה, אבל עוד דבר שאנחנו רואים שהרבה אנשים עושים טעות, ואני חושב שגם בארץ לא מלמדים את זה, שיש נטייה לחשוב שהפוליטיקאים טובים או פוליטיקאים המצליחים, לא טובים, הפוליטיקאים שמצליחים לנצח בבחירות, הם חייבים להיות כאילו אנשים טובים, או אנשים שמצליחים ליצור איזושהי חיבור אישי ואמוציונלי עם המצביעים שלהם. ומה שאנחנו רואים בסקרים אמריקאים שוב ושוב, ששאלו אנשים, למי אכפת מכם יותר? לקמלה הריס או מדונלד טראמפ? 74% מהאמריקאים אמרו, חד משמעית לקמלה הריס אכפת מאיתנו יותר. כלומר, דונלד טראמפ הוא נרסיסטיסט, אכפת לו רק מעצמו. המון המון אמריקאים בסקרים האלה מראים שדונלד טראמפ ברמה האישית דוחה אותם. הם פשוט, הם לא מתחברים. וזה חוזר לנקודה שאמרתי עם ההיספנים. הם לא מתחברים לאמירות הגזעניות שלו וכו'. אבל מה? ופה אני חוזר לנקודה האחרונה שלי. עדיין, אותם סקרים מראים ש-75% מאותם מצביעים חושבים שהדבר הכי חשוב במועמד פוליטי, במועמד נשיאות, זה שהוא יכול להביא שינוי. ובסופו של דבר, הרבה אנשים רואים בדונלד טראמפ אס-הול. אבל הם רואים, לפחות הוא אס-הול, שינער את המערכת. לפחות הוא אסול, שיקח את כל האליטות הצבועות האלה, שמחייכים אליי, ובאותו זמן דופקים אותי מאחורי הגב, הבנקים שרומסים אותי, המשכנתאות שהורגים אותי, המעסיק שלי שתמיד עושה את זה בחיבוך, לפחות הוא בן זונה, ולפחות הוא אסול לפנים שלי, וגם לפחות הוא אולי יכול להיות אסול, שיכול להיכנס באליטות האלה.
Rich, you're poor, but in those particular positions, I just don't want a poor person. Does that make sense? Does that make sense?
בינינו הוא לא הולך להיכנס באליטות האלה, כנראה, וזה בעיה אחרת של טראמפ, ונדבר על זה שבסופו של דבר מדובר בפייק פופוליסט, שבדרך כלל מתקפל לרצונות של ההון, אבל עדיין, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. כלומר, המחשבה הזאת, שקמלה הריס תנצח בבחירות האלה, כי היא מצטיירת באמת, כי היא אישה מאוד נחמדה. כלומר, באמת, נראית אחלה, המשפחה שלה נראית אחלה, נראית שהיא אימא סבבה וכולי, זה לא מה שהזיז להרבה מצביעים אמריקאים. מה עוד? קמלה הריס, אני חושב בהרבה מובנים, הצגה את כל הטעויות האפשריות בפוליטיקה הליברלית שמאלנית האמריקאית. אני אביא כמה דוגמאות לעניין הזה. דבר אחרון, ראשון אני מדבר עליו זה, אני זוכר שהיה את הדיבייט, היה רק דיבייט אחד, בין הריס לבין טראמפ, ובדיבייט הזה, כולם יצאו מהדיבייט הזה, הייתי באולפן של כאן 11 באותו ערב, כמו וואו, טראמפ ממש פישל, הריס ניצחה בדיבייט. ואני אמרתי, וואו, אני ממש לא מסכים. למה לא הסכמתי לזה? כי למשל, שהיה את הקטע, שהריס הייתה צריכה לדבר על התוכנית הכלכלית שלה, מה היא אמרה? היא אמרה, אני הולכת לתת $50,000 לכל מי שרוצה להתחיל סטארט-אפ בארצות הברית. חברים, אחת האמירות הכי מנותקות ששמעתי בחיים, רוב האמריקאים לא גומרים את החודש, רוב האמריקאים רוצים ביטוח בריאות, רוב האמריקאים רוצים להרגיש שהשכר דירה שלהם לא עולה, הם לא מחפשים להקים סטארט-אפ, אבל קמלה הריס צמחה מתוך מקום מאוד מסוים, מתוך עולם ההייטק, מסן פרנסיסקו, מסיליקון ואלי. אנחנו יודעים, אחרי זה גילינו שמי שבעצם אימן אותה לקראת הדיבייט הזה, היו כל מיני שפיצים מגוגל ומאובר, כלומר ממש מהאליטות של עולם ההייטק, ואנשים האלה פשוט מנותקים, הם לא מבינים את הציבור האמריקאי, ולכן יצא עם אמירה אומללה כזו, וברגע שאני אמרתי, שמעתי את זה, אמרתי, אוי לא. מינוואל, מה טראמפ אומר באותה הדיבייט למשל? הוא אומר שהוא הולך להוריד את המיסים על טיפים, אוקיי? כלומר, הוא דווקא פונה למלצרים, הוא פונה לאנשי, אנשים שבעצם עובדים בשירותים, שזה רוב הציבור האמריקאי, והוא אומר, הנה, אתם לא תצטרכו לשלם יותר מיסים על טיפים. אחרי זה הוא גם אמר, אתם לא תצטרכו לשלם מיסים על הביטוח הלאומי שלכם. כלומר, פונה לעניים אמריקאים מעל גיל 65, שכולם יודעים שבגלל שנים של ניו-ליברליזם, ששחק את הקצבאות האלה, מאוד מאוד קשה לשרוד על קצבת זקנה אמריקאית. אז הוא לכאורה, נכון, זה נרטיב של קיצוץ מיסים, אבל עדיין, בסופו של דבר הוא אומר, יהיה לכם יותר כסף. כלומר, דונלד טראמפ ידע לדבר בשפה הזאת, לדבר אל העניים, והריס אפילו לא ניסתה. ואנחנו יודעים בתוך סקרים פנימיים, שבאמת התוכנית הגדולה של קמלה הריס הייתה, אני נצח עם מעמד הבינוני הגבוה, אני נצח עם העשירים. וצריך להגיד, כמעט כל העשירים בארצות הברית, לא כמעט כולם, אבל רוב מאוד גדול של העשירים בארצות הברית, הצביעו לקמלה הריס. רק מה? תוכנית פגרת, חברים. קפיטליזם יוצר חברות מאוד לא שוויוניות. בהגדרה, העשירים הולכים להיות מיעוט. אז יופי, לקחת את המיון 8, 9, 10. הפסדת בבחירות. כי בסופו של דבר, אם אתה רוצה לנצח בבחירות, אתה צריך גם להביא לצד שלך את האנשים שאין להם כסף, אנשים העניים וכו'. והריס אפילו לא ניסתה. שוב, הפריזמה הזאת של הפוליטיקת זהויות, היא למשל חשבה, הנה דוגמה מעולה. סיפור ההפלות. אני אדבר רק על סיפור ההפלות. עכשיו, צריך להגיד, סיפור ההפלות הוא באמת סיפור מזעזע, אוקיי? מי שלא מכיר, טראמפ, כשהוא היה נשיא פעם ראשונה, היה לו את ההזדמנות, כי כל מיני שופטים התפגרו, בעצם למנות שופטים לבית משפט העליון, והוא מינה שופטים סופר 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 ימנים, שהביא רוב מוצק מאוד לימין בבית משפט העליון, ואז הם עשו את מה שהם שנים אומרים שהם יוכלו לעשות, והם ביטלו את החלטת Roe versus Wade מתחילת שנות ה-70, שזה בעצם היה החלטה שנותן לכל אישה בארצות הברית הגנה פדרלית לעשות הפלות. ברגע שהדבר הזה קרה, בעצם ההחלטה האם אפשר לעשות הפלה או לא, עובר למדינות ולא למדינה הפדרלית, וכל המדינות האדומות בעצם העבירו חוקים, הרבה פעמים דרקונים, שלא מאפשרים לנשים לעשות הפלות, לפעמים בצורה מטורפת אחרי שבוע 6 או 8. כלומר, יש הרבה נשים שלא ידעו אפילו שהן בהיריון, וכבר הן לא יכולות לעשות הפלה. היו מדינות שהעבירו חוקים שגם אם את נאנסת, את לא יכולה לעשות הפלה. באמת, דברים מזעזעים. אבל הטעות של קמלה הריס הייתה לחשוב שהסיפור הזה עם ההפלות הוא בראש המעייניהם של רוב המצביעים האמריקאים. בסופו של דבר, מכל מיני סיבות, זה פשוט לא המצב. הריס בנתה על נשים לבנות שיעברו לצד שלה, אבל גילינו, בדיוק כמו שהילרי קלינטון גינתה ב-2016 עם הקמפיין שלה I'm with her, שבסופו של דבר, משהו כמו 53% מנשים לבנות בארצות הברית הצביעו לדונלד טראמפ. כלומר, הפוליטיקת זהויות הזה, הרעיון הזה שאנחנו נעשה את זה לפי מגדר, זה לא עבד. אפשר לדבר הרבה על למה זה לא עבד, לעתי יש כל מיני סיבות, בין אם זה קשור לזה שהגיל הממוצע של מצביעים בארצות הברית הוא מעל גיל 50, זה לא נשים שכבר מודאגות האם יעשו הפלות ולא, זה יכול להיות קשור גם לזה שהרבה מדינות בסופו של דבר הרגישו, שלמות שהביאו חוקים נגד ההפלות, יש דרכים אחרים לעקוף את הסיפור הזה, כמו כדורים שאפשר לקבל בדואר, אני לא יודע מה הסיפור, אבל אני כן יודע, אני יודע שבסופו של דבר, בנו כל כך על הסיפור של ההפלות, ושוב העניין הזה נכשל. במקום לדבר על החיים עצמם, במקום לדבר על הסוגיות הכלכליות, במקום לדבר על משהו שמחבר בין כולם, היא הלכה על דברים יחסית זהותיים, כמו למשל נושא ההפלות, הוא פשוט לא היה מספיק דיבר אל רוב הציבור האמריקאי. זה לא אומר שלא צריך להיאבק לזכות של נשים לעשות הפלה. ברור שצריך להיאבק בדבר הזה, כמו שצריך להיאבק לזכויות של להט"ב. השאלה היא אבל, איך אתה בסופו של דבר בונה קואליציה פוליטית מנצחת? ומה שאנחנו רואים שוב ושוב בארצות הברית, שדווקא הסוגיות התרבותיות, ואני מכלל בזה את העניין של ההפלות, אני מכליל בזה את העניין של הלהט"ב, את העניין של הטרנס, אלו נושאים משסעים בעיקר בקרב מעמד הפועלים. ולכן, לפני בחירות, עדיף לדבר נגד הקפיטליזם, עדיף לדבר נגד ההון, עדיף לדבר נגד ה-1%, אלו דברים שכולם פחות או יותר, חוץ מהעשירים, שהם מיעוט, מתחברים אליו. ודווקא לדבר רק על נושאים תרבותיים, זה פשוט לא גישה חכמה. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגן על הזכויות של להט"ב, אבל תראו איך זה הביא אותנו. עכשיו למצב שהלהט"בים וכולי, הם במצב הכי גרוע שיכלו להיות, בגלל שארצות הברית וקמל הריס ניסתה להתעטף דווקא בנושאים האלה שהיו הרבה פחות פופולריים. רק לסגור את הנקודה הסופית הזאת, אני רוצה לתת לכם באמת כתבה מטורפת בניו יורק טיימס על המפלגה הדמוקרטית. שאלו אמריקאים, ממש אחרי הבחירות, מה הדברים הכי חשובים לכם? מקום ראשון, כלכלה, the economy. מקום שני, healthcare, מערכת הבריאות. מקום שלישי, הגירה, כבר דיברנו על זה. מקום רביעי, מיסוי. כלומר, גם דברים שקשורים לכלכלה, ומקום חמישי, פשיעה, אוקיי? אני חוזר, כלכלה, מקום ראשון, אחרי זה מדיניות פיתוח ביות, הגירה, מיסים, פשיעה. אחרי זה שאלו אותם אנשים, מהם הסוגיות הכי חשובות למפלגה הדמוקרטית? מה אתם חושבים הסוגיות? שימו לב מה הרשימה. מקום ראשון, הפלות. מקום שני, להטאב. זכויות להטאב. מקום שלישי, שינוי אקלים. מקום רביעי, וזה מתחבר מאוד לגמרי כמו שקורה בישראל, דמוקרטיה. במקום חמישי רק, ביטוח בריאות. כלומר, שימו לב, יש פער אדיר בין מה שהמצביעים רוצים, לבד שהמפלגה הדמוקרטית הליברלית של קמאל האריס הציעה להם. הם ראו את המפלגה הדמוקרטית כמפלגה, בוא נקרא לכלב בשמו, שחלק מהווק הזה שהוא לא פופולרי בקרב הרבה מצביעים אמריקאים, כמי שמתעסק בעיקר בשאלות של זהות, וזה פשוט לא הדברים הכי בוערים. עכשיו, צריך להגיד, הנושא הזה של הדמוקרטיה, שוב ושוב אנחנו רואים את זה בסקרים אמריקאים, רוב מעמד הפועלים לא מתחבר לנרטיב הזה, שהיה צריך להצביע לקמאל האריס, בגלל שצריך להציל את הדמוקרטיה. למה הם לא מתחברים לזה? כי הם חיים במדינה ניו-ליברלית כבר 30-40 שנה, הם לא מרגישים שזה דמוקרטיה, אני חי בדמוקרטיה, ששלושה אנשים באמריקה, בארצות הברית, יש להם יותר כסף מכל החציון התחתון, זה הדמוקרטיה שאני אמור להציל, ש97.5% מכל העושר בחברה האמריקאית נמצאת בחציון התחתון, ורק 2.5% מהעושר נמצא אצל 180 מיליון אמריקאים, זה דמוקרטיה? כלומר, לבוא לאנשים ולהגיד להם, חייבים להציל את הדמוקרטיה, זה עובד רק אם הם מרגישים שהם חיים כבר בדמוקרטיה, והמון אנשים עניים בארצות הברית, בין אם זה במקום העבודה שלהם שרומסים אותם, ואומרים להם כל שנייה מה לעשות, ובין אם זה אחרי זה כשהם מרגישים שהם לא מקבלים את מה שהם צריכים בשביל לסגור את החודש, או אין להם מערכת הבריאות, או שהם רואים קומץ קטן של עשירים, בין אם זה במפלגה הדמוקרטית, ובין אם זה במפלגה הרפובליקאית, שמשתלטים על המפלגות וכולי, אחד הדברים שאתה הכי שומע, בארצות הברית בשנים האחרונות, שאנשים מדברים על זה שהמשחק מכור, שבעצם יש פה אוליגרכיה, שבעצם יש קומץ קטן של עשירים ששולטים בהכל. אז אתם באים לאנשים האלה ואומרים, צריך להציל את הדמוקרטיה, הם לא מרגישים שהם חיים בדמוקרטיה. ואני חושב שהדבר הזה מאוד רלוונטי גם לישראל, כי בסופו של דבר, אני הכי בעולם רוצה להציל את הדמוקרטיה הישראלית. אבל לבוא לאנשים, למשל הערבים בישראל, ואגיד, אנחנו חייבים להגן על היועמ"שית, כי זה מה ששומר, כדי לשמור על הדמוקרטיה, אנחנו צריכים לשמור על ראש השבק, כי זה מה שיציל את הדמוקרטיה. אני מניח שאנשים האלה חוזרים בבית וצוחקים. והאמת היא, בצדק שהם צוחקים, כי הם כבר מזמן לא מרגישים שהם נמצאים בדמוקרטיה. ולכן, אני חושב שהאמירות האלה של הדמוקרטיה, צריך להציל את הדמוקרטיה וכולי, אלא אם כן אתם באמת באים בתנועה אמיתית, פופוליסטית, שבאה לשחרר את רוב הציבור מהעול של קומץ קטן של אנשים ששולטים בהם, אני פשוט לא חושב שהנרטיב הזה יתחבר, בטח אם לא, שאתם מייצגים את הדמוקרטיה, רק, לא יודע מה, היועמ"שית או משרד האוצר, זה חייבים להציל את הדמוקרטיה, משרד האוצר, חייבים להציל אותם, אוי לא. והרבה פעמים, מי מגיע להפגנות האלה של קפלן, מען הדמוקרטיה? מגיע כל מיני נערי אוצר לשם, עבר וכולי. רוב הציבור האמריקאי מזמן לא חושב שאלו אנשים שמייצגים את הדמוקרטיה שלהם.
תכלס נגמר הזמן, אבל בוא נסתכל על זה כ-B-side, אוקיי? לכבוד הפרק הזה ראיתי את הסרט המתמחה, דונלד טראמפ עם רוי כהן.
סרט מעולה.
עכשיו, שמעתי את כל הפרק עכשיו איתך, איך זה יכול להיות שבן אדם שהסתובב במסיבות עם אנדי וול, ועשה כאילו קוק ושתה, ואכל את האוכל הכי יקר בעולם, בכל מיני מסיבות פנסי על גגות בניו יורק, סיה אליטה, איך זה יכול להיות שהעם כל כך קשור לדמויות הרחוקות האלה, שאי אפשר לגעת בהם בכלל?
קודם כל, כי מה האלטרנטיבה? כלומר, האם מציגים להם מישהו שהוא נגד העשירים? לא.
We won with young, we won with old, We won with highly educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated.
בסופו של דבר, קמאלה האריס היא, כמו שהזכרתי פה, היא בדיוק מסתובבת באותם מעגלים וכו'. זה דבר אחד. כלומר, אם הבחירה שלי בין מישהו אחד שמייצג את ההון של סיליקון ואלי, בין מישהו אחד שמייצג את ההון, אתה יודע, לא יודע מה, של כל מיני, כמו שאמרת, אנשי נדלן בניו יורק, אז מה כבר ההבדל? זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שנגענו קצת אתה יודע, בטון דיבור, בדרך שבו הוא כזה, בעצם, אני לא צבוע, כלומר, אני לא הולך למכור לכם עכשיו שבעצם המצב בארצות הברית מדהים וכו', כלומר, זה נורא 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 חשוב. צריך גם להגיד שדונלד טראמפ בסופו של דבר יודע לדבר בשפה שהיא אנטי-אליטות
פופוליסטית, בצורה הרבה יותר חזקה מהצד השני, ולפעמים הוא אפילו מנצל את זה שהוא מיליארדר, נגיד הוא יגיד לך, הרבה פעמים זה נושא שעולה, שאני כל כך עשיר, אוקיי, גם אילן מסק עושה את זה, אני כל כך עשיר שאותי אי אפשר לקנות, אוקיי? אנחנו יודעים שהמשחק מכור, אנחנו יודעים שהדמוקרטיה האמריקאית התפרקה, אנחנו יודעים שאפשר לקנות הכל בכסף, אוקיי? אני לא אשקר לכם ואגיד לכם שזה לא נכון, אבל אותי, דונלד טראמפ, אי אפשר לקנות, כי אני מיליארדר. כלומר, הנה, תראה איך הוא הפוך הפוך, הופך את האוליגרכיה, כאילו ליתרון בצד שלו. אז אני חושב שזה גם חלק מזה. אני חושב שגם בסופו של דבר, דונלד טראמפ, יש פה נקודה נורא חשובה, וזה באמת משהו מאוד אמריקאי. מי הם אותם אליטות? שבאמת בסופו של דבר הכי כאילו נחשבים בלתי נסבלים. והרבה פעמים זה לא האנשים, בארצות הברית זה לא, זה לא תמיד המיליארדרים, כלומר, יש הרבה כעס כלפי מיליארדרים בארצות הברית, אבל אפילו יותר מזה הרבה פעמים, זה מה שנקרא באנגלית the eggheads. זה הפרופסור בהרווארד, זה הכלכלן שאומר לך למה אתה מתלונן על מצב מדהים בארצות הברית, למה אתה אומר שהמצב לא טוב. זה אנשים שלכאורה אומרים לך כל הזמן מה לעשות, ופה צריך להבין, יש חלוקה מעמדית נקרא לזה בארצות הברית, אוקיי? יש את המעמד הפועלים, ואז יש מה שנקרא ה-PMC, שזה ה-Professional Managerial class. זה בעצם האנשים שהם הפקידים, הם המקצועיים, הם הרופאים, הם עורכי דין וכולי, ואז מעל למעלה מעלה מעלה יש את בעלי ההון הסופר עשירים והמיליארדרים, אוקיי? חיי היומיום של מעמד הפועלים בארצות הברית, האנשים שנפגשים איתם ביומיום, אנשים שאפשר להגיד דורסים אותם, מתנסים אליהם, אנשים שאומרים להם, אוי, אתה כזה גזען, או אוי, איך אתה יכול לא להאמין בהתחממות גלובלית, או אוי, נו באמת, איך אתה יכול להסתכל על הדברים האלה כל כך פשטנית, או אוי, איך אתה לא יכול להבין ש-Black Lives Matter, וכל, זה הרבה פעמים האנשים האלה, אנשים שבאים, ואפילו גם הבוסים שלהם, אנשים שכאילו מעסיקים אותם, אומרים מה לעשות, זה דווקא השכבה הזאת של ה-Professional Managerial Class הזה, הליברלים המקצועיים האלה, ולכן התפתח בארצות הברית איזושהי תינה כלפי האנשים האלו, שאולי אפילו יותר חזקה, זה לא שאוהבים מיליארדרים בארצות הברית, אבל הרבה פעמים התבנה מוכוונת יותר לאנשים האלה, מאשר לאנשים כמו דונלד טראמפ. הדבר האחרון שאני אגיד, זה שכל מה שאמרת על, אתה יודע, שתיית אלכוהול, שאגב דונלד טראמפ לא שותה אלכוהול, צריך להגיד, אבל מעמד הפועלים הוא לא אמריקאי, הוא לא פוריטני, הוא לא דווקא, כלומר, ההפך, הם כאילו, הם צוחקים על האליטות האמריקאיות שכל הזמן יוצאים אתה יודע, לרוץ מרתון, וכל הזמן דואגים מה הם מכניסים לגוף. כלומר, live a little, תשתחרר וכולי. אז דווקא טראמפ במובן הזה מאוד מתחבר לסגנון שלהם, שזה לא הכל מאופק, ולא הכל כזה, אוי, אני פוחד מה אני אלך להגיד. צריך להבין שהחוויה, גם שלי, כשהייתי בהרווארד, הרבה פעמים הייתי יושב בחדר עם אנשים, אתה יודע, מהאליטות, ואתה יודע, הייתי פוחד להגיד איזה משהו שיצטייר כלא נכון, ואז יגידו עליי, וואי, ויעשו לי canceling וכולי. כלומר, וכשאתה מדבר עם אנשים, אתה יודע, בסביבה של דונלד טראמפ, אז אפשר להגיד עליהם הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, הם כנראה ייתנו לך להגיד דברים שאולי הם לא, בטח לא פוליטיק קורקט, אבל גם, אתה יודע, יסלחו לך גם אם אתה תגיד משהו שהוא לא בדיוק, בדיוק מה שהם חושבים. וזה מצחיק אותי, לפעמים אני שומע הרבה פעמים גם בארץ, שכאילו מדברים על הליברליזם המודרני הישראלי, וגם האמריקאי שהוא כזה נורא פלורליסטי. ונכון, הוא פלורליסטי במובן הזה, שזה נורא חשוב, והזכרנו את זה, הזכויות של להט"ב וכו', אבל דווקא הוא הרבה פעמים הוא לא פלורליסטי בכלל. הוא דווקא הרבה פעמים נוטה, אתה יודע, הנה סט הרעיונות שמותר לך להיות לך, ואם אתה לא כזה, אתה פשוט בן אדם הכי נורא שיש, וגזען הכי נורא וכו'. והרבה פעמים, אנשים מרגישים מאוימים מזה, וכאשר הליברלים האלה צוחקים על טראמפ, יודעים על טראמפ, אז הרבה אנשים מסתכלים על זה ואומרים, רגע, אני בעצם קצת כמו טראמפ במצב הזה, ולכן זה מושך אותם לטראמפ. אחד הדברים הכי חכמים שטראמפ עושה, יש לו באמת, זה אחד הדברים הבסיסיים ביותר, וגם בישראל, ביבי יודע לעשות את זה, יש ביטוי באנגלית, owning the libs. כלומר, אני הולך בעצם תמיד להטריל את הליברלים האלה, ויש סיבה למה אתה מטריל אותם, כי יש ציבור מאוד גדול חושב שהם בלתי נסבלים, שחושב שהם מתנסים ובלתי נסבלים. אז תטריל אותם, וככה, אז אני מקווה שעניתי, עניתי, אתה יודע, בסופו של דבר זו שאלה גדולה, אני מודה שאף פעם לא דמיינתי, הייתי יכול לדבר, זכרת את הסרט מתמחה, יש פה עוד 1,000 דברים, החשיבות של התוכנית המתמחה הייתה סופר חשובה, התוכנית הריאליטי הזאת הייתה קריטית, הרי מי ראה את התוכנית הזאת? בעיקר מעמד הפועלים צריך להגיד, כלומר, ולכן זה שינה לחלוטין את התפיסה שלהם, אפשר לדבר פה על התקשורת האמריקאית, ואיזה מידע מגיע לאנשים, אפשר לדבר כמו שהזכרתי את החינוך האמריקאי, והחוסר יכולת של אנשים בשביל בכלל כאילו להבין שמדובר באיש שפשוט משקר וזה בולשיט וכולי, שזה הכי אולי עצוב. אתה ראית את הסרט אידיוקרסי כזה, של כזה עתיד אמריקאי שכולם כזה טמבלים כאלה, אז לפעמים גם זה נורא להגיד, אבל לפעמים אתה מרגיש את זה ככה וכולי, הנה, ועכשיו אני המתנשא הליברלי, אני קורא למטומטמים, אתה מבין? אתה מבין? אתה מבין מה עשיתי? הנה, טראמפ הולך עכשיו להיכנס בי ובצדק.
No, not you, not you. Your organization's terrible. Quiet, quiet. Don't be rude.
טוב חברים, אז זה היה הפיילוט הראשון שלנו. אנחנו עוד נמשיך כל שבוע להביא לכם חומר נרקסיסיסטי, אבל גם פופוליסטי, אבל מהפופוליזם הטוב, לא הפופוליזם הרע. תודה רבה לבית רדיקל שמארח אותי כאן, וגם תודה ענקית לדור קומץ, שהוא גם מפיק וגם עורך את הפודקאסט הזה. ואני אלי קוק, ונתראה.
אולי כדאי שנתנצל, כי היה הרבה רעשי רקע, כמו הצפצוף הזה. וסליחה על ה...
אתה חושב, אני לא אוהב להגיד סליחה על דברים. עזוב.
שיהיה את זה פשוט.
כן. אל תגיד סליחה.
אז יש לנו
זאת. Don't apologize. לקח מהימין. Never say sorry. זה אתה יכול להכניס לך.
They're remaking Indiana Jones without Harrison Ford. You can't do that. And now they're making Ghostbusters with only women. What's going on?
רדיקל, בית לשם שינוי.
טוב מדי, אבל יותר קשואלי.
אוקיי, רדיקל, בית לשם שינוי.